תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות באוניברסיטת בן גוריון.
בוקר טוב. טוב,
דוקטור.
אהלן, בוקר טוב.
דוקטור יערי, תראי, אנחנו...
מיכל.
הייתה פה מאוד מאוד אווירה בימים האחרונים, שכולנו מאוד מתנסים על סמוטריץ', שהוא אמר על הסעודים, גמלים, הגמלים. רק אני אומרת שהידיעות של סמוטריץ' על סעודיה הן מאוד דומות לידיעות הכלליות של הציבור בישראל על סעודיה, ואני חושבת שאנחנו צריכים להתנסה עליו קצת פחות, ולכן התקשרנו אלייך כדי לשמוע קצת על המדינה הזאת ש... אוקיי, לא רוכבים בה על גמלים, אבל מה כן עושים שם?
קודם כל כן רוכבים בה על גמלים, זו גאווה גדולה.
אז זה מה שרציתי לדעת, מה...
תדעת, זה בדיוק העניין של גורות. הגמל הוא סמל החשוב ביותר, החשוב ביותר בתרבות הנוודית הבדואית. בעצם הגמל... מסמל חוסן והישרדות, זאת אחת החיות הבודדות בטבע, אם לא היחידה, שיודעת לעמוד בתנאי קיצון בולטים, או בקור מאוד מאוד מאוד, בטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות, במדבר במיוחד, או בחום, תחשבי, הם חיים במדבר, זאת אומרת, זאת
לא, אני מבינה, אבל הדבר הזה הוא עדיין קורה, או שזה מין סמל כזה?
כן, יש אוכלוסייה בדואית בכל המזרח התיכון, גם בתוך סעודיה,
יש שם הרבה בדואים?
כל התרבות הסעודית היא תרבות בדואית שבטית, אבל האנשים, מספר האנשים שחיים ממש במדבר, המספר האנשים הזה הולך ופוחת, כי התנאים הם באמת מאוד 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 קשים. היום לחיות במזרח התיכון בלי מזגן, זאת מציאות, את יודעת, שגוזרת עלי חיים בלתי אפשריים.
ברור, נכון.
בטח בטמפרטורות של הקיץ, שבמפרץ הן יכולות להגיע גם ל-50 מעלות.
אז איך כן נראים? אז איך כן נראים חיים בסעודיה? זאת אומרת...
בוא נדבר על הפלא הסעודי, כי זה באמת סוג של פלא. זאת מדינה מומצאת. היא לא מדינה שיש לה היסטוריה כמו של איראן או של מצרים עם הפרעונים. זאת מדינה שהיא די תוצר של אירועים שקרו במזרח התיכון, דרך אגב זאת מדינה יחידה שלא עברה כיבוש, היא לא עברה אימפריאליזם או קולוניאליזם, הבריטים לא שלטו בה. עכשיו יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, היתרונות הגדולים זה שהיא יכלה לשמור על התרבות שלה, על הצביון שלה, החיסרון זה שהטכנולוגיה, בדיוק, הטכנולוגיה והמערביזציה בצד החיובי שלה לא הגיעו לשם, אבל הסעודים ידעו להתגבר על זה יפה מאוד. מה שעוד מעשיין את המדינה הזאת זה שמאז יום קיומה ועד היום יש שם בעצם משפחה אחת שלטת, אבל המשפחה הזאת מונה עשרות אלפי נסיכים, כי מלך סעודיה, מי שייסד את הממלכה, התחתן עם 19 נשים.
וואו.
היו לו למעלה מ-100 בנים.
היה לו קשה להגיע להחלטה.
לא, הוא דווקא עשה את זה משיקולים מאוד חכמים. הוא התחתן עם הבנות של אלה שיכולים להבטיח את השרידות השלטונית שלו. הבנות של ראשי השבטים, הסוחרים, אנשי הדת, וככה בעצם הוא שמר על היציבות. עכשיו, למה הזלזול של סמוטריץ' הוא ברמת גיחוך? כי מגיע מוחמד בן סלמן, שהוא באמת דמות מאוד קונברסלית, בכל זאת יש לו צדדים טובים יותר ויש לו צדדים פחות טובים, אבל הוא לוקח מדינה בתוך 10 שנים, משנה אותה מקצה לקצה, ממדינה מוקצת מחמת מיאוס, מדינה שמזוהה עם האסלאם הרדיקלי, עם דיכוי נשים ובכלל דיכוי זכויות אדם, עם פערים עצומים ברמה הטכנולוגית והמדעית מהמערב, וכמובן מישראל, הוא לוקח את המדינה הזאת ועושה דבר שהיום הרבה מהמנהיגים במזרח התיכון מתחילים לעשות, הוא מסתכל פנימה. הוא שואל את עצמו, מה אני צריך לעשות בשביל האזרחים שלי, מה הם רוצים, ואיך אני יכול לקדם את זה? הוא לא מסתכל לחוצה במובן הזה שהוא משקיע בארגוני טרור, או שהוא משקיע בכל מיני פעם שסעודיה...
רגע, מיכל, שנייה. מה זה לא משקיע בארגוני טרור? גם את הכסף הקטרי ראינו בכדורגל, ראינו באוניברסיטאות...
לא, אבל רגע, אבל סעודיה אחרי ספטמבר 11,
הפכה
להיות חוד החנית במאבק נגד הטרור האיסלאמי.
שינתה כיוון לחלוטין, כן.
אבל מכיוון שהם מתקרבים לרעיונות מערביים ושאנחנו שותפים להם, או שמכיוון שהם אומרים, אוקיי, יש הזדמנות להיות חזקים פה עכשיו?
לא, רגע, צריך להבין. האסלאם הרדיקלי צמח בסעודיה. בית המדרש של האסלאם הרדיקלי היה סעודיה,
בין לאדן, בדיוק.
אבל מה שקרה, זה שהאסלאם הרדיקלי צמח שם מטעמים של הישרדות שלטונית. לא ניכנס לזה, אבל השליטים הניחו שקיצוניות דתית משרתת אותם כתגובה לקיצוניות הדתית באיראן. וככה הם התגלגלו לתוך האסלאם הג'יהאדיסטי הזה. ואז בעצם מתחילה להתפתח תנועה שבהתחלה היא קטנה מאוד, אל-קאידה. היא פורסת את הזרועות שלה בכל העולם. היא קודם כל עושה את הפיגועים שלה בתוך סעודיה. אנשים לא יודעים את זה, אבל אל-קאידה קודם כל פיגעה בתוך סעודיה, ורק אחר כך היא הגיעה לארצות הברית. ובעצם כשקורה האירוע הטראומטי הזה של ספטמבר 11, ארצות הברית אומרת לסעודיה, תקשיבי, נגמר הסיפור בינינו, 15 מתוך 19 הטרוריסטים זה שלך. ואז סעודיה משנה כיוון ממש 180 מעלות, היא מנקה את האסלאם הג'יהאדיסטי, את לא תראי את זה בתכני הלימוד, יש מאבק יומיומי נגד הארגונים האלה, היא שונאת את חמאס, היא שונאת את הטליבן, היא שונאת את האחים המוסלמים, ובעצם היא מתקרבת למערב גם מטעמים פרגמטיים, וגם כי היא מבינה שהמדינה לא יכולה להתבסס על תכנים דתיים, היא תקרוס, היא לא יכולה.
אני רוצה לשאול אותך גם בהיבט הגיאופוליטי, אנחנו מבינים היום שיש פה שני גושים, סין, איראן.
אני לא אוהבת גושים, עזוב את המילה גושים, זה נכון למטעמי נוחות, המציאות היא הרבה יותר מורכבת.
אוקיי, אז אני רוצה שבדיוק, אני רוצה שתסבירי אותה, כי יש פה גם עניין גיאופוליטי, הציר הזה של הודו, ערב הסעודית, בואכה ישראל ואירופה, זה ציר שיספק סחורות, נפט, בלה בלה. תני לנו היקש של החזק. כן, נכון.
תראה, יש תוכנית שהיא למעלה מ-20 שנה, שמדברת באמת על חיבור של אסיה, הודו והמזרח התיכון. זו תוכנית מורכבת מאוד, היא תלויה בהמון המון גורמים, אבל אני אעשה לך את זה יותר פשוט. ההתעקשות של סעודיה, ולא רק של מדינות ערב בכלל, לסיים את האימות הישראלי-פלסטיני, היא לא באה בגלל שהסנטימנט הפלסטיני פרץ פתאום בתוך במהלך המלחמה, וזה הדבר אחר שחשוב ביותר עבורם. הם מבינים שמשקיעים זרים ותיירים ופרויקטים נחקיים כמו איימק לא יכולים להתקיים בסביבה שאין בה ביטחון. אין בביטחון.
אז מה, זה הכל שיקולים כלכליים, מיכל, בסוף? זאת אומרת, אין
איזה... זה הבסיס. אין מדינה שיכולה לחיות בלי כלכלה שמתפתחת וצומחת, בלי מעמד ביניים.
פרס דיבר על זה, מזרח תיכון חדש, לא? זה היה...
אבל זה לא המזרח תיכון חדש. זה לא רק ברמה, אני לא הולכת לרמה האידיאולוגית או הערכית או המוסרית, אני אומרת ברמה הכי פשוטה. יש מזרח תיכון כושל, ששם אני מכניסה פנימה את סוריה, לבנון, תימן, סודן וכן הלאה, שאלה מדינות שמכל מיני סיבות לא הצליחו להתרומם. ויש מדינות אחרות, שהן היו דרך אגב במקום אחר, ללוב היו כמויות אדירות של נפט, היא השתמשה בו לצרכים שהם לא קיבלו את טובת המדינה, היא השתמשה בו לצורך ארגוני טרור, ואנחנו כולנו יודעים איפה קדאפי נמצא היום ואיפה לוב. ויש את מדינות המפרץ, ואיחוד האמירויות הייתה חוד החנית של הדבר הזה, שאמרו, אוקיי, מתישהו הנפט ייגמר, מתישהו הגז הטבעי ייגמר, אנחנו צריכות להשקיע בכלכלה, במשקיעים זרים.
אז את אומרת שזה אלמנטים חילוניים?
לא. לא, 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 לא. שוב, זה מושגים שלנו. אין דבר כזה חילוניות במזרח התיכון. כמעט ואין את זה. את לא תשמעי, גם כי זה לא מקובל, וגם כי זה באמת יכול לסבך אותך בכך חוקית, לא תשמעי אנשים שמגדירים את עצמם כאתאיסטים, והם יצאו נגד האסלאם.
נכון, אבל לא לצאת נגד האסלאם, אבל להגיד טובת המדינה, זכויות...
אז זה לא פוסל את אמונתך הדתית, זאת יכולה להיות אישה שהולכת עם ניקאב וחיג'אב, ואת עדיין תנהלי עסק מאוד מצליח בתחום האנרגיה הירוקה.
רגע, אז בזה אני רוצה... אוקיי, אז על זה אני רוצה גם לשמוע, שוב, מתוך בורותי, איך נראים חיים של אישה שדומה לי בסעודיה? קודם כל, יש זרה? יש מקדונלדס? ברצינות?
יש הכל, יש הכל. אני אגיד לך יותר מזה, תלכי בוולנשטיין די לקניונים, ואת תראי, תיכנסי לתוך הלנג'רי, ואת תראי בדיוק את אותן... את אותם סטטרית אחרה שמוכרים אצלנו, מוכרים גם אצלן.
מה זאת אומרת? זה מפתיע אותי לשמוע.
תלכי, אז בי, בקריסמס.
אבל מה הקריסמס זה?
יש לך את סנטה קלאוס יושב באמצע הרחוב, הילדים יושבים עליו ומצלמים איתו, בסדר?
אני לא אומרת למה לא, זה לא מפתיע מאוד שיש שם את הפתיחות הזאת.
זה מאוד מפתיע, זה הגיע אך ורק כתוצאה ממוחמד בן סלמן שהבין שהמדינה שלה מתדרדרת לפי תהום, ואם הוא לא יעשה שינוי קיצוני ויפתח אותה מבחינה תרבותית, דתית, כלכלית, פוליטית, היא תתפרק. המדינה תתפרק. ולכן בעצם המדינה...
זו בשורה נהדרת, לא מיכל? זאת בשורה נהדרת, בסופו של יום.
בשורה נהדרת, אבל תשכח שהם מוצאים להורג כל שנה.
לא, אני מבין, אנחנו לא הולכים לתקן אף אחד, וזה ברור, ברור.
זכויות נשים.
זכויות נשים, זכויות בני אדם. אנחנו זוכרים את מה שהוא עשה לעיתונאי בתוך השגרירות, מה שנקרא.
כן, אבל זה היה סיפור אחד מני רבים. נכון, נכון. במסתבך במלחמה בתימן, והרג... עשרות אלפי
חפשים. ועדיין, בהקשר שלנו, שיושב שר הוצאה, שר בכיר במדינת, ואומר גמלי, זה כאילו זה מביך בצורה.
אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני רוצה רק שתבינו את הבעיה. מדינת ישראל, ממשלת ישראל, מתייחסת לעולם הערבי ולמדינות המפרץ, כאילו אנחנו עושים להם טובה שאנחנו בקשר איתן.
נכון.
כאילו...
כי הם עתיקים, הם מפעם, הם על גמלים.
אלא בילה בג'ונגל, כן, שיבואו להתארח אצלנו, אנחנו הבילה, וילמדו איך מתנהגים. עכשיו, כחלק מזה, שולחים אדם כמו יוסי שלי להיות שגריר באיחוד האמירויות.
טוב, זה מביך בפני
הצעירות. זה נזק, זה נזק.
הוא עדיין שם, אתה מבין את זה? הוא עדיין שם, זאת אומרת, מדינת ישראל אומרת, לא מעניין אותי מה איחוד האמירויות חושבים על זה, לא מעניין אותנו איזה נזק זה עושה, הוא שם.
תראי, אני חושב, לפי התגובה של, של בית המלוכה הסעודי למה שסמוטריץ' אמר, מאוד אהבתי את התגובה. הם אמרו, טוב, אנחנו לא סופרים את האיש הזה באמת.
אבל תקשיבו רגע, עזבו לא סופרים אותו.
זאת תקלה.
אבל עזבו לא סופרים אותו, זה אומר איך הם מסתכלים על כולנו. הם כן מסתכלים על כולנו כעל בורים, כן סמוטריץ' מייצג אותנו, אני לא, כמו שאני לא יודעת להבדיל בין סעודי כזה וכזה.
אני רוצה להגיד משהו.
אין לי שום ספק שאחד מהפרויקטים הציוניים שבהם אנחנו לא נדע איפה אנחנו נמצאים. שאנחנו נחשבת שאנחנו באמצע יורופ. את באירוויזיון, את לא יודעת איפה את נמצאת.
כל היום, הקמפיין הזה עבד. כל היום מתחילים את העולם באנטישמיות ובשנאת יהודים וישראלים. אבל אנחנו לא יודעים כלום על השכנים הכי קרובים שלנו.
מיכל,
הם לא עושים סרטים.
אין פוליטיקה ישראלית דרך אגב. אנחנו שום דבר. תשאלי.
אני גר בפריז. מיכל, את יודעת שאני גר בפריז. ואתמול היה תוכנית בטלוויזיה הישראלית, לא זוכר באיזה ערוץ, שנקראת פריסטן. וכל מה שהם מראים כמה פריז היא...
מלאת ערבים.
לא, זה לא ערבים. זה סכנה, חבר'ה. זה לעזוב הכל.
אולי שמישהו יצלם מה יש פה מסביב, הוא יהיה בהלם.
עכשיו, אני חי שם, זה כל כך... אני לא אומר שאין עניין, ואני לא אומר שחס וחלילה יכול לקרות. אבל זה העיר הכי מתוארת בעולם. עיר יפהפייה, סופר מתקודמת. השפיץ של השפיץ של השפיץ. ופה מה? פה מספרים כמה שם רע. אותו דבר יושב לך, זה על אותו נרטיב, יושב לך פה שר אוצר, ואומר שם גמלים, בוא, אח שלי, אתה לא יודע לדבר אנגלית, שומע?
רגע, בשנייה,
אין לך מושג, אתה לא יודע לחבר שני מילים באנגלית.
כן. עזוב אותו, בסדר? הוא באמת דמות כל כך פזויה בעיניי שהיא לא ראה לו התחסות. אבל כשיושב לך ראש הממשלה, שבאמת החזון שלו, זה הסכם שלום עם סעודיה, זה אומר ברעיון במהלך רעיון בערוץ 14, אומר שהסעודים יבנו לפלסטינים מדינה בסעודיה, ומין איזה בדיחות דעת כזה, זה דבר כאילו...
חזון שלו זה לשבת על הכיסא.
בסדר, אנחנו לצערי צריכים לסיים, אני אשמח שנדבר על זה עוד, אני רק רוצה לספר לשניכם, אם אתם עוד רוצים להרגיש שמוחמד בן סלמן, אתם יודעים בן כמה הוא? עם כל הדברים שהוא עושה?
כן, 40. 40.
וואי, וואי, וואי. הוא בן 40.
מיכל,
פשוט לא יאמן, בגיל 40, אני אכלתי צ'יטוס על הספה.
גם קנדי, בואי, גם קנדי היה בנשיא בגיל מאוד צעיר.
הגזמה פראית.
גם בנימין נתניהו בכהונה הראשונה שלו, היה בן 40 ומשהו.
בסדר, אבל הבן אדם בן 40 כבר עשור, הוא עושה את כל המהפכות האלה.
מה אני עשיתי בן 40?
כלום, מה עשית? חיפשת חנייה.
זה מאוד חשוב, כי 70% מהמזרח התיכון הם צעירים מתחת לגיל 35. בסוף חושב שיש להם מניק בגיל שלהם.
מעניין מאוד. כמו פה, בדיוק, אחד לאחד. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה.
תודה, ממש נהננו. תודה, תודה.
להתראות, אנחנו לחדשות וחוזרים תכף. ביי ביי.